שלום לדוקטור הודה אבו מוך מהאוניברסיטה הפתוחה.
שלום רונה.
מחבר את הספר אמיל חביבי בעברית, שראה אור בהוצאת מגנס לפני כשנתיים, ועסק בתרגום שעשה הסופר, המשורר והמתרגם הערבי-ישראלי אנטון שמאס לשלושה רומנים של אמיל חביבי, האופסימיסט, איכתיה ושריה. אולי נתחיל את השיחה בכמה מילים על נסיבות חיבורו של האופסימיסט. אמיל חביבי פורש מהכנסת לאחר שנים רבות, בערך 18 שנים במצטבר, כדי להתפנות לכתיבת הספר הזה. ויש פה תחושה של דחיפות. למה? איזו משימה הוא מציב לעצמו?
האמת שכפי שאמרת, חביבי היה חבר כנסת במשך תקופה ארוכה, אבל פתאום הוא החליט, פתאום זו מילה קצת לא נכונה, אבל הוא כן החליט להתבנות, לכתוב או להקדיש את חייו לכתיבה הספרותית. מדוע? כי לטענתו, השר יגאל אלון בתחילת שנות ה-60 אמר משהו על המורשת והתרבות הערבית. הוא טען, יגאל אלון, שלערבים או לעם הפלסטיני אין מורשת ואין ספרות, ולכן זה מעיד על כך שאין כאן עם. זה הרגיז את אמיל חביבי, ועל כן הוא החליט לכתוב את האופסימיסט. באחד הראיונות שנערכו אימו, הוא אמר שלטקסט הספרותי יש יכולת לשרוד הרבה יותר מכוחה של האידיאולוגיה הגזענית, דוגמת זו שביטא יגאל אלון.
זאת אומרת, הוא רוצה לנסח זהות לאומית ערבית פלסטינית באמצעות הספרות.
נכון, צודק.
הרומן הזה שאנחנו מדברים עליו כתוב בסגנון מיוחד שמשלב כתיבה ריאליסטית עם אלמנטים פנטסטיים וסטיריים וגם פיקרסקים, כמו שראינו בדון קיחוטה, כלומר עיסוק במעין נווד משולי החברה, וסעיד, גיבור הספר, כמו שאמר חביבי קודם, מזכיר גם את החייל האמיץ שווק של ירוסלב האשק, דמות ספק תמימה, ספק ארמומית, שמנסה לשרוד במציאות המורכבת שנקלעה אליה, כלומר, עם כל המחאה והכאב על אסונם של ערביי ישראל, הנכבה, הגירוש, הנישול מהאדמה, יש בספר הרבה הומור, גם אם הומור שחור ברובו.
הוא ראה בהומור כדרך להתמודד עם הכאב. עכשיו, היצירה מבחינת הסגרון, מדובר על יצירה עשירה מאוד. זאת אומרת, היא מתכתבת עם הרבה ג'אנרים, היא מזכירה לנו, כפי שאמרת, גיבורים בספרות המערב, וגם, שוב, הוא מתבסס הרבה על המורשת הערבית. אז מי שקורא את האופסימיסט בערבית, במקור, במיוחד במקור, יכול לזהות שם הרבה רבדים של מצד אחד ספרות קלאסית, מהספרות הקלאסית, מעשיות ערביות קלאסיות, נושאים אקטואליים, שירה. זה טקסט מורכב מאוד מבחינה סגנונית וגם מבחינה לשונית. אבל בכל זאת, כפי שאמרת, מדובר על טקסט שכולל יסודות ריאליסטיים רבים. הוא בנוי ברצף עלילתי, לפי קשרים סיבתיים. זה מה שהופך אותו גם כן בעיקר לטקסט ריאליסטי.
כשאמיל חביבי מקבל את פרס ישראל ב-1992, הוא מותקף משני הכיוונים, גם מהציבור הערבי, שרואה בו משתף פעולה עם הממסד הישראלי, וגם מצד אנשי ימין בציבור היהודי, שרואים בו לאומן מסוכן.
נכון, אמיל חביבי מותקף על ידי שני הצדדים, זה גם בעולם הערבי. שוב, כשאתה אומר הצד הערבי, אז הכוונה כאן לעולם הערבי, לא רק בתוך ישראל, אלא ממש מחוץ לארץ. הוא היה בקשרים טובים עם סופרים בעולם הערבי, וגם עם אינטלקטואלים, ולכן הוא מותקף גם כן על ידי הרבה אנשי רוח וסופרים בעולם הערבי. זה מצד אחד, גם בצד הישראלי הוא מותקף, או עצם ההחלטה לתת לו את הפרס, התקבלה בצורה לא טובה בלשון המעטה על ידי חלק מאנשי הימין. יש מישהו שגם החזיר את הפרס לאחר הענקתו, את פרס ישראל שהוא קיבל, לאחר שהוחלט כן לאשר את
הפרופסור יובל נאמן, איש מפלגת התחייה, מחזיר לאות מחאה את פרס ישראל למדעים שזכה בו ב-1969.
נכון, וססון סומך, פרופסור ססון סומך, זכרונו לברכה, שהוא היה אחד מחברי הוועדה שהחליט על הענק את פרס ישראל לאמיל חביבי, והרגיש חרטה על זה שהוא העמיד אותו בסיטואציה הזו. שהוא מותקף לשני הכיוונים. אבל בכל זאת, אמיל חביבי כן החליט לקבל את הפרס, והוא אמר שזו כאילו הוא היה הסופר הערבי הראשון והאחרון, אז פוש קיבל את הברס, והוא אמר שהוא כן רוצה לקבל אותו, והוא כן יקבל אותו, מכיוון שזה בוטח הזדמנויות עבור הערבים בארץ.
טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לתרגום של אנטון שמאס, ריכך, כמו שאת מתארת, את הערביות של הטקסט המקורי, את המסרים הפוליטיים, הוא מחליף למשל את המילה הטעונה שהיד. במקום החליט למות כשהיד, בטקסט המקורי, שמאס תרגם, החליט למות על קידוש המטרה. הוא גם מייהד במרכאות שמות של מקומות וביטויים בערבית. למה הוא עושה את זה?
אוקיי, שאלה חשובה שמתחברת מאוד לשנות ה-80, לשיח שהיה אז בשנות ה-80, ולעמדות האידיאולוגיות של המתרגם עצמו, של אנטון שמאס. אז אנטון שמאס באותה תקופה הצהיר דרך פולמוסים שהיו לו הם סופרים ואנשי רוח, בעיקר סופרים בזירה העברית, אז הוא הצהיר על זה שמדינת ישראל צריכה להפוך למדינת כל אזרחיה. ואז היה ניסיון למתוח את גבולותיה של של התרבות הישראלית, של הזהות הישראלית גם כן, ולהפוך אותה לתזו שתכלול גם את האזרחים הערבים. אז לצורך זה הוא בחר גם כן לתרגם יצירה שנתפסת בעיני רבים, או שנתפסה, ועודנה בעצם, או נתפסת על ידי רבים, כיצירה שמייצגת את הנרטיב הפלסטיני, האופסימיסט. כפי שאמרת, הוא אכן ערך שינויים שהמטרה שלהם להפוך את הטקסט לקביל יותר בזירה העברית, בזירה התרבותית העברית, כך שהקורא יוכל כן לקבל אותו, הקורא היהודי יוכל לקבל את הנרטיב הפלסטיני. מצד שני, הוא כן שמר על הערביות של הטקסט, במובן הזה שהוא כן, או שהקורא שקורא את האופסימיסט, כן נתקל עדיין בנרטיב הפלסטיני. אז יש כאן שילוב בין שני דברים. וזה, כאילו, המטרה של זה זה להפוך את הטקסט לטקסט היברידי, שמאפשר קליטתו על ידי לא רק הקורא הערבי, אלא הקורא היהודי. וזה המקום לציין, אגב, מדבר על שתי היצירות הנוספות של אמיל חביבי, שתורגמו לעברית, ונכתבו, אגב, אחרי התרגום של האופסימיסט לעברית, איכתיה ושריה. אז שם מדובר על טקסטים שנכתבו במקור, שים לב, נכתבו במקור כשקהל היעד שלהם זה לא רק הקורא הערבי, אלא גם היהודי. אז האופסימיסט, אני אסכם את זה, האופסימיסט נכתב עבור הקורא הערבי, אמיל חביבי חשב על הקורא הערבי בלבד, ואילו שתי היצירות הבאות בונות לשני שני קהלים, שני קוראים, הערבי והיהודי.
כן. ספר כמו האופסימיסט היה יכול להתפרסם היום בעברית, מי שהיה מוכן לתרגם אותו, להוציא אותו לאור, הציבור הישראלי היה מוכן לקרוא ספר מן הסוג הזה?
האמת שאני מאוד בסימת, במיוחד בתקופה זו. אני לא בטוחה שהתרבות העברית פתוחה כמו בשנות ה-80. אני חושבת שגם אנשי שמאל יהודים מרגישים זאת. במובן הזה יש סוג של הסגרות של הזירה התרבותית. אז אני לא יודעת, אני מאוד בסימת. עכשיו, אם יהיה בעתיד, אני מניחה שאנחנו לא נשאר באפילה הזו. אז אני מאמינה שבאיזשהו מקום, שני העמים יצטרכו להכיר כל אחד את הנרטיב של השני, ולהכיר בו גם כן. אז בינתיים לא.
טוב, בנימה הלא אופטימית הזאת, כל כך האופסימיסטית הזאת, אנחנו נחתום את השיחה. דוקטור הודא אבו מוך, תודה רבה.
תודה.